גם כשאנחנו חושבים על איך זה היה נעשה אז, זה נראה לנו כבר לא רלוונטי. היום הכי פשוט לפרנס אנשים דרך הוראת קבע בבנק. הדרך שבה הכהנים והלוויים היו הולכים לשדות כדי לזכות במתנותיהם, לזכות בתרומות ומעשרות שמגיעות להם, הדרך הזאת נראית לנו כבר קצת מיושנת. מה שהיה היה, אבל מה הדברים האלה רלוונטיים לנו היום, כשכל כך באמצעים טכנולוגיים משוכללים אנחנו יכולים להעביר לאנשים את המשכורות שלהם. לכן רציתי לשתף אתכם בשתי פסקאות שראיתי בספר אין היה, ושמציגות את עניין המעשרות בצורה שנראית פתאום שוב כל כך רלוונטית עבורי. אז צילמתי כ-70 דפים שיספיק לכולם. ממש לא צילמתי הרבה, כי ברור שבשעות כאלה כולם כבר עייפות, וסגנונו של הרב קוק הוא לא מאוד מאוד מודרני וקליל, אז צילמנו מעט. אבל בכל זאת, לימוד תורה אמיתי זה לא רק לדבר בסגנון שלנו, אלא באמת לקרוא את הדברים מבפנים. הנה אני מראה את הספר, ותוך כדי זה נחלק מהר את הדפים. עכשיו כן שומעים עם הרב קול, או שעדיף ככה, אולי יותר נעים לי? עדיף ככה? זה חובה לפעמים רב קול לטשטש את הקול. שהדפים מסתובבים ומגיעים ליעדם, נגיד מילה על הספר שממנו הצילום, ספר אין היה. כידוע בגמרא, כל מי שרוצה לעשות רושם על בעלה בבית בערב, תגיד לה, היום למדנו גמרא בשיעור לנשים. בגמרא ישנם שני חלקים, החלק ההלכתי והחלק הרעיוני. החלק הרעיוני נקרא אגדתא. במשך הגלות הרבה מאוד טופל החלק ההלכתי, והחלק הרעיוני לא, כי כשאנשים עסוקים בהישרדות, קשה למחשבות להפליג לגבהים. הרב קוק, שידו היה רב לו בכל מקצועות התורה, אמר, כשחוזרים לארץ ישראל, הגיע הזמן לחדש ולהרים את תורת ארץ ישראל, את העומקים שאנחנו מסוגלים להם דווקא כאן. לכן הוא כתב ספר על האגדתות של הגמרא ולא על החלק ההלכתי, ומתוך הספר הזה אנחנו קוראות עכשיו. בחומש במדבר, בפרשת נשוא, יש סמיכות בין המצוות של תרומות ומעשרות ובין הנושא הבא אחריהם, מצוות סוטה. מצוות סוטה, נושא קשה, כשיש עדויות שמחשידות אישה, אי אפשר שסתם גבר יבוא ויגיד, יש לי תחושת בטן שאשתי בוגדת בי, צריך להביא אותה לעשות לה בדיקה דרך מי סוטה, משהו שהיו עושים במקדש, אי אפשר. אבל אם יש עדים שראו אותה מתייחדת עם גבר זר והתריעו והזהירו אותה שאסור לעשות את זה, ואם היא תעשה גם תקבל את העונש הכתוב בתורה, ואף על פי כן היא המשיכה להתייחד עם הגבר הזר, אז בעלה יכול לבוא ולדרוש שיעשו לה בדיקה של האם היא סוטה או לא סוטה. נושא קשה, בואו נאמר שגם אם היא לא סוטה, בכל אופן התייחדה עם גבר זר, זה לא נעים בכל מקרה. מה זה קשור לתרומות ומעשרות שהן באו בתורה בסמיכות? אומרת על זה הגמרא, למה האותיות האבות הן הגמרא, ואחר כך הביאור של הרב קוק. למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת, יש לנו פה ראשי תיבות, תרומות ומעשרות? לומר לך שכל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן, סוף שנצרך לכהן על ידי אשתו. אתה לא רוצה לתת תרומות ומעשרות לכהן, אתה אומר שיסתדר בעצמו, אני עד שעבדתי קשה בשדה, מה אני צריך לתת עם זה לאחרים, הוא בשלו, אני בשלי, נדמה לך. אי אפשר שלא יהיה קשר לכהן. לא תיתן לו בטוב, כשאתה במצב של נדיב, של נותן, של מסודר, שיכול לתת לאחרים, בסופו של דבר תפגוש את הכהן בסיטואציה אחרת, שבה אתה זקוק לו כשאתה במצב מאוד ירוד, מאוד לא נעים. אז תחליט איך עדיף לך, אבל אי אפשר לא להיפגש עם כהן. בואו נראה מה כתוב. היחס והקשר הראוי שיש בין האנשים המיוחדים לעבודת התורה בדרך השם, ככהנים, כאנשי הרוח, כרבנים, כמחנכים, היחס בין השכבה הזאת אל אנשי המעשה והעולם, כל שאר האנשים העובדים בכל תחומי החיים, היחס הזה פועל הרבה על ההדרכה המוסרית של האחרונים של אנשי המעשה. לא מספיק לשמוע שיעורים באינטרנט, לא מספיק לקרוא בספרים, צריך קשר חי עם אנשים. עם מי שיצא לה לקרוא למשל ספרים על גדולי ישראל, לפגוש אותם אפילו דרך הספר, את ההנהגות שלהם, את המעשים שלהם, איך הם התמודדו עם החיים. קל וחומר להיות בקשר עם אנשים חיים באמת, זה דבר שבונה בנפש מדרגה שהלימוד בכל האמצעים המשוכללים, חדשות, ספרים, האמצעי הכי רגיל, זה דבר שנותן רובד שאין בשום דבר אחר. הקשר החי עם אנשי הרוח הוא דבר שבונה משהו בנפש. בתחילת דברינו אמרנו שלפעמים נדמה לנו שגם כשיבנה בית המקדש השלישי, המצווה הזאת תקבל איזשהו שינוי. למה שהכהנים יעברו ויחזרו על הגרנות ויסתובבו, יחטטו את רגליהם בין השדות, כשאפשר פשוט לעשות איזושהי הוראת קבע בבן, לפי העומדן של ההכנסה. עכשיו אנחנו כבר מקבלים איזו הבנה אחרת במצוות המעשרות. כשהכהנים מסתובבים בין האנשים, האנשים פוגשים את הכהנים. בואו נאמר שהצד הכלכלי שבו צריך לתת לכהן משהו מהשדה, כיוון שאין לו את השדה שלו, הוא באמת חשוב, אבל הוא רק איזשהו אמתלה לדבר שהוא לא פחות חשוב ממנו, לקשר חי עם אנשי הרוח. בואו נחשוב, אדם היום הולך לשיעור בחינוך ילדים, הוא בא ושואל כל מיני שאלות, אבל לא נעים לו בשיעור להגיד את האמת שיש בעיות בבית, כי אין לו זמן אף פעם לשחק עם הילדים שלו, או כי הוא חושב שמשחק זה בזבוז זמן. לא נעים להגיד לפני כולם, אפילו כשיושבים עם הרב באופן ישיר, לא נעים להודות בחולשות שלי. אז אני בא ומספר שלילדים יש בעיות, אולי המורים בבית ספר, אולי הגננות לא בסדר, לכן יש לילדים שלי כל מיני בעיות. אבל ברגע שאיש הרוח בא אליך הביתה, למה? כי התורה אמרה שאנשי הרוח, הכהנים, יבואו לשדה לקבל את המעשרות שלהם. אז הכהן בא, נו, הוא מגיע לשדה, לא תגיד לו, בוא תיכנס תשתה כוס קפה, כן? ואז אם הילדים מתחצפים אליך, הוא לא יראה את זה, יראה. ואז אם אתה צורח עליהם, הוא לא יראה, יראה. אז אחר כך תבוא ותספר לו שהילד חוצפן, כי כנראה הגננת לא זכרה ללמד על כיבוד הורים. לא, הוא ידע יותר טוב את האמת, כי הוא היה אצלך בבית, והוא ראה איך הילדים מתנהגים, אבל גם איך אתה מתפקד בתור אבא. גם בענייני שלום בית, תבוא ותספר שהבעיה היא שחמותך לא נתנה לאשתך דוגמה מספיק טובה, צריך להתנהג לבעל. טוב, אבל כשהאיש הרוח מגיע הביתה, הוא יראה גם איך אתה מתנהג לאשתך, ואולי לפי זה היא מתנהגת בתור איזשהו משוב, איזון חוזר לאיך שאתה מתנהג אליה. כבר לא יהיה קל רק לספר סיפורים. זה לא כמו לשאול שאלות ב-SMS את הרב, כן, או באינטרנט. אשתי ככה, מה לעשות? הוא בא, הוא נמצא שם איש הרוח. מצוות התרומות ומעשרות, שנראית לנו כל כך אולי טכנית, הוא ככה איזה דרך של פעם כדי להעביר דברים מזה לזה, שלא ימצא, פתאום מקבלת גוון חדש. לכן אני לא ראיתי פרסומים בעיתון של השכונה, לא זכיתי לגור פה, אבל ככה כשקבעתי עם גוזית את השף, אז אמרתי לה, מעשרות וחינוך ילדים. כביכול, באמת, מה הקשר בין שני הדברים האלה? פתאום מסתבר. לא רק שהכהן, שאיש הרוח, בא אליך לקבל את המעשרות, ואז יש לך נגישות אליו, לשאול אותו. יש לך נגישות גם אם מכל מיני סיבות אין לך זמן ללכת לשיעורים. אשתך עייפה בערב, היא צריכה עזרה. הבעל חושב שזה ביטול תורה שאת תלכי לשיעור של נשים והוא יצטרך להיות בייביסיטר. הוא טוען שאין לו כישרון להרגיע תינוקות שמתעוררים ובוכים. את חייבת להישאר. גם אם יש כל מיני סיבות שאת לא מזיזה את עצמך, או מישהו אחר לא מזיז את עצמו לשיעור, איש הרוח בא הביתה, הוא בא לשדה, הוא כבר שם. כל כך נגיש, כל כך קל לשאול, להתעניין, להתבשם, להתמלא. אבל לא רק זה, לא רק שאיש הרוח נגיש כשהוא מגיע הביתה, הוא רואה את הדברים שיכולים לעזור לשים את האצבע באמת על מה צריך בבית כדי לרומם אותו. איפה הנקודות החלשות? בואו נמשיך לראות בפנים. היחס, אני מתחילה מההתחלה כי אני לא זוכרת איפה הפסקנו, זה הכל ממילא קצר. היחס והקשר הראוי שיש בין האנשים המיוחדים לעבודת התורה ודרך השם ככהנים אל אנשי המעשה והעולם פועל הרבה על ההדרכה המוסרית של האחרונים. כן, עוזר לבנות את המוסריות בציבור הרחב. כי צריך כוח התורה לפעול בכל העם כולו. פועלת התורה בעוסקים בה על ידי עסקם ולימודם. הוא פועלת בכל העם, גם מי שלא לומד תורה ממש, על ידי יחסם אל אנשי התורה והמוסר באהבה. צריך לא רק לקבל, לא רק לשמוע שיעור, צריך לאהוב את אנשי התורה. נגמור רגע את המשפט. פועל על ידי יחסם אל אנשי התורה והמוסר באהבה, היוצאת אל הפועל על ידי סדר מתנות הכהונה. למה דווקא השיטה של מתנות הכהונה, של המעשרות, יוצר אהבה? אנחנו מדברות עכשיו בדבר נוסף. דיברנו על נגישות, על זמינות, על קשר. איש הרוח נמצא בבית, רואה יותר באמת מקרוב מה צריך תיקון. עכשיו אנחנו מגיעים למושג נוסף. בשביל לקבל, אתה צריך לאהוב. וזה יוצא אל הפועל, אומר הרב, דרך מצוות מתנות כהונה. ואנחנו שואלים למה, מה הקשר? ראינו שמתנות כהונה יוצרות קשר, נגישות, אבל למה דווקא אהבה?
נתינה.
מצוין. הנה הרב דסלר אומר, כשאתה תיתן, אתה תאהב. לפעמים קשה לי לבוא עם איש הרוח ולהגיד תעזור לי. רגע, אני לא שווה כלום, אני אפס. הוא החכם, הוא מבין בחינוך הילדים שלי, הוא יבין בזוגיות שלי. מה אני? אני כלום? איזה תחושה כזאת שאין לי חשב להתבטר בפני אדם אחר. אני מרגיש את עצמי איזה אפס שאני צריך ללכת ולהכנין ולהגיד תגידו לי, תדריכו אותי, תעזרו לי, תלמדו אותי. כשבא הכהן אליך, הוא גם זקוק לך. אתה זקוק לו בתור איש הרוח, הוא זקוק לך בתור מפרנס שלו. ממילא אין השפלה לקבל. אין תחושה לא נעימה שאני צריך עוד פעם ללכת לאחרים ולהגיד זה לא בסדר, מה אני עושה פה, מה אני עושה עם שם, ההורים שלי משגעים אותי, אני רוצה לכבד הורים, אני לא יודע איך לעשות את זה וכו' וכו'. זה לא משפיע כי גם הוא זקוק לך, אז נוח לך יותר להודות שאתה זקוק לו. ההדדיות של הקשר מאפשרת קשר טוב, מאפשרת זרימה נוחה נפשית. ובאמת, אני שוב מדגישה את מה שאת אמרת פה, כשנותנים אוהבים, כשאתה משקיע בבן אדם, כשאתה יודע שיש לך את השמחה להעמיד אותו ואת משפחתו על הרגליים, אז אתה אוהב אותו, ומתוך האהבה אתה מסוגל לקבל ממנו הרבה יותר. כי באמת השאלה היא לא רק מה הרב יודע, אלא כמה אני כלי לקבל את התורה דרך הרב, כמה אני עושה מעצמי כלי ומוכן באמת להתפתח ולהתמלא. אז הנה כבר ראינו בטח שלוש נקודות בשיטה הזאת הכביכול עתיקה של הכהנים שמחזרים על הגרנות. אמנם הנפרד לגמרי מאנשי הרוח, אני לא צריך את הכהנים, הם הסתדרו בלעדיי, אני לא רוצה קשר איתם, אני מוכן לתת להם דרך מישהו, אבל שלא יבואו הנה, אני לא צריך כל פעם לעשות להם עוד פעם קפה וארוחת צהריים. הנפרד לגמרי מאנשי הרוח, עלול הוא לרדת הלוך וירות במוסרו, עד שאפילו הצניעות שהיא היסוד המוסרי האנושי השכלי ירד בביתו מטה מטה על ידי, לכן זה קשור לסוטה, מי שלא נותן לכהן את המעשרות בסוף יצטרף את הכהן כי אשתו היא סוטה. מה זה קשור? קשור, כי אתה אומר אני לא צריך רבנים, אני אסתדר בלעדיהם, קשה בלי תורה, קשה ללמוד תורה ולחיות תורה בלי נושאי התורה, קשה לחשוב שאני רק דרך ההבנה השכלית שלי אשמור על הבית כמו שצריך. אפילו דבר שהוא כל כך בשכל מובן שצריך צניעות, זה מעניין, אנחנו שוברים את הראש איך להנחיל צניעות לדור הבא. אז הנה הרב פה אומר, השכל אומר שצריך להיות לבן אדם פינה אחת בטוחה בעולם, הבית שלו, בעבודה יש לו תחרות ובחנות דוחפים אותו בתור, וברמזור חותכים ועוקפים אותו, כי הוא קצת עדיג וקצת שומע רבע בין המכוניות כמו שצריך שמירת מרחק, אז אתם יודעים ככה נדחפים לו. אבל מקום אחד צריך להיות לו שיודע שהמקום הזה הוא בטוח, מסודר, זה המקום שלו וזה הבית שלו. אם הבן אדם לא בטוח שאשתו היא רק שלו, סליחה שאני מדברת איתכם בצורה כל כך גלויה, אבל אם אדם לא בטוח שהילדים שלו הם הילדים שלו, הוא בטוח שהם נולדו מאשתו, אבל אם לא בטוח שאחרי שהוא מתאמץ וחנך אותם ולפרנס אותם הם באמת שלו, איך נראים החיים? איזה מין עולם זה? כן? אז גם הספר אומר שצריכה להיות נאמנות בלישה לבעלה. לא מדובר על מציאות שהבעל נורא רגיש ונורא מבין ונורא נותן, ואין שמחה יותר גדולה בעולמו מאשר לשמח את אשתו. ברור שאישה כזאת צריך להיות באמת מסיבות מיוחדות שהיא תפזול החוצה, לא כל הבעלים הם כאלה, ואף אחד מכן אומר את התורה, גם כשאת מרגישה שהבעל מאחזה ולא רגיש ולא מתייחס, אף אחד מכן דרך האמת, הדרך שגם השכל מביא זה שיש נאמנות, זה שיש מקום בטוח בחיים, זה שאדם יודע מי הילדים שהילדים שלו הם שלו, שאישה יודעת שזה חלקה בעולמה הבעל הזה, קצת יותר מפעים או קצת יותר מאכזב, זה הבעל שלה, זה חלקה מאת הקדוש ברוך הוא. לכל אדם יש ניסיונות, אחת יש הניסיונות מחוץ לבית והבית נותן את הכוח לעמוד בניסיונות שהן מחוץ לבית, ואחת הניסיונות הן בתוך הבית, בסדר, אבל זה הניסיונות שלה, זה חלקה מאת השם, והיא לא תלך לעשות שום דבר שחורה ממה שבאמת ראוי ומה שהתורה ציפתה אותנו. בלי תורה, אפילו לדברים הפשוטים האלה, כבר אין בהם ביטחון, ואפילו את המשפחה תצטרך לבדוק אם היא לא סתתה עליך, כשאתה אמרת, אני לא צריך את הכהנים שיבואו אליי הבית. עד שמצב הנמוך הזה יביאהו למידה זו, שיצטרך לכהן על ידי אשתו. כי בלידתו באופן שגם נפשו הפשוטה תהיה סולדת מהירידה האימה המוסרית, אז יכיר כמה הרבה הרע בהתרחקו מעבדי השם, מורי תורה ואורדה גבירת השם. ודבר זה נוהג גם כן בכלל האומה. אתם רואות שיש שם פסיק ולא נקודה? אני חתכתי וגזרתי כדי לא להפסיד, גם הזמן שקצת לנו לא רב מאוד וגם בכל זאת עייפים, חתכתי. אבל נגיד בעל פה, בכלל האומה ראינו בדורות האחרונים באו ציונים ואמרו, אני גם ציונית למי שחושב בקשרים, באו ציונים, מה שנקרא חילונים, ואמרו אין לנו צורך בתורה. יש למשל שיר, כבר אין דברים, אז נשאיר לכם קצת שירים. ישנו שיר בערים כבר השמש מלהטת, שזה נכתב, אז יש שם באחד הבתים את המשפט הזה. אתמול נשאר מאחורינו, אך רבה הדרך למחר. לא צריך את האתמול, מספיק לנו המחר, האתמול אנחנו מזלזלים בו כבר. זה המסורת, זה התורה, זה התרבות היהודית של הגלות. אז הנה, בבקשה, מדינת ישראל שלא צריכה קשר לאתמול, מנה לפתוח עיתונים ולראות למה הגענו, כשאנחנו לא צריכים את האתמול, את התורה, את המוסר. זה כבר לא עניין של סברות, זה כבר עניין של עובדות פשוטות. מצב החינוך, מצב המשפחה, מצב האלימות והקטל בדרכים וכל שאר הדברים, כן, והאלימות בתוך המשפחה וכולי וכולי. בלי תורה, גם היחיד יכול להגיע עד לידי שאשתו תסתה עליו וגם החברה כולה. אנחנו עוברות עכשיו לאמירה חיובית. מה כן שכרו של מי שנותן תרומות ומעשרות? אמר רבי נחמן בר יצחק, אם נתנם סוף מתעשר וכולי. וכולי זה במקור, יש גם את הפסוק שממנו לומדים, אנחנו מדלגים על זה. כאן האמת בפסקה הזאת, אני רוצה להגיע לעוד יסוד שנראה לי חשוב במיוחד, והוא כבר לא קשור לתרומות ומעשרות, אבל נרוויח גם אותו בשיעור שלנו. ההשגחה העליונה מטפלת בטובתם של בריות בכל הצדדים. על כן מי שהוא חמוש בזין, בכלי הנשק של המוסר והיראה, כי בחיים האלה תמיד נלחמים, השלם שלך נשק, מוסר, יראת שמיים, זה כלי הנשק שלך להילחם נגד כל הקשיים של החיים. מי שהוא חמוש בזין של המוסר והיראה, עלול הוא להיות מתעלה לאושר ולא יעשה עוול בחזקתו. אני מבקש שתוך כדי קריאת הפסקה הזאת הקצרה, לשים לב האם הרב נראה לנו במבט ראשון נאמן בפירושו לגמרא, או שהסגנון שלו איננו דומה לסגנון של הגמרא. ואם באמת הוא משנה סגנון, נצטרך לשאול למה, הרי הוא בא לפרש את הגמרא. בסדר? הגמרא אומרת, אם נתנה מי שנותן את המעשרות, סוף מתעשר. עכשיו הרב אומר כך, ההשגחה העליונה מטפלת בטובתם של הבריאות, היא רוצה את המוסר שלנו, היא רוצה גם את הכסף, אם חלק יקלים יהיה מסודרים, הכל רוצה השגחה העליונה. מי שהוא חמוש, מי שהוא בסדר מבחינה מוסרית, עלול הוא להיות מתעלה לאושר. למה שהשם ייתן לו אושר? למה לא? השם רוצה לתת אושר. למי השם לא ייתן אושר? למי שישתמש באושר שלו להרע. אבל מישהו מבחינה מוסרית בנוי טוב, נותן מהכסף שלו לכהנים, נותן מעשרות, למה שהשם לא ייתן לו עושר? הרי הוא עושה דברים טובים עם העושר. לכן אדם כזה עלול להיות מתעלה לעושר ולא יעשה עוול בחזקתו, על כן לא יימנע ממנו העושר. ומי שרחק לבבו מאור תורה, עד שמתרחק מחכמים ומורי תורה ועבודת השם, אין לו מחסה לקיים בידו מידות אנושיות. שוב, בלי תורה, אפילו מידות אנושיות פשוטות, לדאוג לעניים, גם זה ילך להתמוסס. זולת, אם, אז מה קטע כנתו? אם הוא בעצמו יחווה עוני, אז הוא ידע לדאוג לעניים, ידע רגישות לאחרים. אז השם צריך לתת לו עוני, לא כי השם לא רוצה שהוא ישמח בחייו, אלא כי זה תקנתו, זה הדרך היחידה שלו להיבנות מבחינה מוסרית. או שתלמד תורה ואז אתה לא זקוק לאיסורים של עוני, או שאתה לא לומד תורה, אז איך תפתח רגישות, איך תפתח אנושיות עדינה יותר, אצילית יותר, איך? אם אתה תהיה בעצמך במצבים קשים, אז יפתח לבבך להבין שצריך לתת ולא להיות אנושי ולא לשמור את האושר שלך רק לעצמך. זולת אם יבשר באיסורי עוני המכניעים לבב, אז לכן השם יביא לו עוני. על כן לפעמים תהיה קרבת החכמים שמועילה, כמו שאמרנו, ליישר המידות ולהקנות בלב המתייחסים לקרבתם של החכמים הורדת ויראת השם, אז הקרבה לחכמים תהיה הסיבה גם כן שהם יתאשר באשר האושר שלו יביא ברכה לעולם. אתה נותן מעשרות תזכה לאושר, לא כי זה סגולה, פטנט, קישור, איזה משהו מיסטי כזה שהגמרא המליצה ואנחנו לוקחים אותו, איי, מצאתי איזשהו פטנט להיות עשיר, אני אתן מעשר. לא, כי יש בזה צד הגיוני. אם אתה יודע מה לעשות בכסף שלך, השם יזכה אותך בכסף, כי למה לא? השם רוצה שיהיה לנו טוב ושמח בחיים. ואם באמת אנחנו יכולים מהכסף לתת לאחרים, הוא ייתן לנו. ואם לא, אז הוא ימנע מאיתנו לטובתנו, שהעוני יזכך אותנו. בסדר? זה כאילו הנוסחה שמובאת פה. למה המעשרות אשר בשביל שתתאשר, מה הקשר בין הדברים, הקשר ההגיוני? אני חוזרת לשאלה שהצבתי בהתחלה. האם סגנונו של הרב קוק זהה רק מרחיב ומפתח לסגנונה של הגמרא? אם אתם רוצות עוד פעם שנייה להסתכל, לוזית, אני זוכרת כמה זמן קבענו לשיעור, אבל לא שמתי לב מתי בדיוק התחלנו. מה? 10:09 בערך התחלנו? 5:00. בסדר. לא נעבור את 40. מה אתם אומרות? נראה לי שיש כביכול שוני בסגנון. הגמרא מדברת בנחרצות. אמר רבי נחמן בן יצחק, אם נתנם, סוף מתאשר. הבנתם? תן מעשר, תתאשר, נכון? אבל מדבר בסגנון כזה. מי שהוא חמוש, מי שהוא מבחינה רוחנית בסדר, עלול הוא, עלול בלשוננו, עשוי. עשוי הוא להיות מתעלה לאושר. גם אחר כך, לפעמים תהיה קרבת החכמים הסיבה שיהיה גם כן מתאשר. הבנת? לפעמים, עשוי, אולי. סליחה, הרב, אנחנו מאוד מבינות את מה שאתה אומר, כי אנחנו רואים שלא כל מי שבאמת מעשר, באמת מתאשר. זה לא איזה פטנט כזה כמו כרטיס מגנטי. נכנסת לבנקומט, אתה מקבל כסף. נכנסתי מעשרות, לחצתי על כפתורים הנכונים, יוצא הכסף מהמקום המתאים בזכרויים שלו. אז אנחנו מבינים למה הרב אומר, עשוי, אולי, לפעמים. אבל אם הרב בא לפרש את הגמרא, סליחה, הגמרא מדברת כביכול ככה זה. אם נתנם, סוף מתאשר. איך הרב מרשה לעצמו לבוא ולהגיד משהו שונה? מובנת השאלה? אמרתי שדרך המעשרות אני רוצה שהם נגיע לעוד יסוד שנראה לי חשוב ביותר, וזה היסוד הזה. השאלה הזאת נשאלת לא רק כאן, אלא בעוד מצוות. נראה לנו שיש הבטחה לדברים שלא תמיד מתקיימים. למשל, דוגמה מאוד ידועה, כיבוד הורים, כתוב למען יאריכון ימיך. אנחנו יושבים פה בבית כנסת נועם שיח, קרוי על שם ראשי תיבות, שובאל, יוסי וחני, ליקשטיין, השם יקום דמם, לפני כ5.5 שנים נורו למוות בערב שבת בנוסעם לדרום הר חברון, והתחלתי באמת, הכרתי בתוך חברה קרובה, ואני רוצה להעיד בפה מלא, קיבלה הורים נפלא. בדיוק, אז זו השאלה? בדרך כלל אדם יושב שבעה על הוריו ומספר לשמחה. חני לא הייתה צריכה, לא של השבעה על הוריה, ברוך השם, הם חיים עד היום איתנו, היא לא הייתה צריכה שבעה כדי לספר בשבח הוריה. מרוב שכיבדה אותם, זה לא היה רק כיבוד במעשים, זה היה כיבוד נפשי. חני הייתה מאוד עסוקה, היו לה 10 ילדים, היא אבידה לפרנסה של המשפחה, היא עשתה המון חסד ומצוות, ועם כל זה היה לה זמן לספר לי כשאנחנו מפגשים על ההורים שלה. וכשההורים ישבו שבעה עליה, אני סיפרתי להם מה היא סיפרה עליהם, כמה שהיא אהבה אותם, כמה שהיא העריכה אותם, כמה שהיא למדה מהם. הם לא ידעו מה, על מה היא מדברת עם החברות שלה, איך היא מספרת בשבחם לחברות. אז באיזה אופן מנופח כזה נודע להם בחייהם, איך הבת שלהם כשהם ישבו על השבעה, איך היא דיברה עליהם, כיבדה ההורים ולא עריך הימים, נורתה למוות בגיל 42. פעם זה היה נחשב להגיד מבוגר, היום זה אמצע החיים בערך, נכון? וכתוב בתורה, למען יאריכון ימיך, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. ידועה התשובה של חז"ל לעולם של כולו רבו. אני רוצה לומר משהו אחר. כשאנחנו נפגשים במין סתירה כזאת בין המקורות ובין המציאות, כמו למשל עשר בשביל שתתעשר, אני חושבת שאנחנו מכירים אנשים שמעשרים ואף על פי כן לא מצליחים להיחלץ ממצבים של דלות. איך אנחנו יכולים להמשיך להתייחס לדברים הכתובים כדברי אמת מוחלטים אם אנחנו לא רואים שהם מדברים על המציאות ובמציאות הדברים קורים? אם במציאות כביכול הדברים קורים אחרת. ועל זה אני רוצה להביא איזשהו משל. אם אני אגיד חלון פתוח בחורף מקרר, לא, מקרר את החדר, זה יהיה נכון? נכון? אמת מוחלטת? אמת מוחלטת? חלון פתוח ביום קר בחורף מקרר את החדר, אמת מוחלטת. אם אני אגיד תנור דולק בחדר מחמם את החדר, זה נכון או לא נכון? נכון. עכשיו, אם בחדר דולק תנור והחלון פתוח, אז החדר יהיה חם? לא. אז האמת, האם המשפט שאמרתי, תנור דולק בחדר מחמם את החדר, הפסיק להיות אמת? הוא הפסיק להיות אמת? הוא אמת. אז למה במציאות התנור דולק בחדר והחדר קר? לא בגלל שהאווירה לא אמיתית, אלא בגלל שיש עוד גורמים שפועלים במציאות, נכון? ככה, יכול להיות, יכול להיות, ככה אני מבינה את הדברים שאנחנו מדברים עליהם. שאם כתוב אסתר בשביל שתתעשר, זאת אמת מוחלטת. כמו האמירה שתנור דולק מחמם את החדר, אמת תמיד, אמת מוחלטת. אלא יש עוד גורמים שבגללם הסך הכל יכול לראות אחרת. ועכשיו תרשו לי את הכמה דקות ממש ממש האחרונות להקדיש שוב פה פעם לחני, כי מרגש אותי להיות פה בבית כנסת שקרוי על שמה. חני כל חייה חיפשה מה לעשות. בליל הסדר הם היו מארחים עולים מרוסיה. לדוגמה, לא קל, לא קל לאנשים שלא דוברי רוסית לעשות סדר ארוך עם המון השקעה בילדים, שעות שעות עד שמגיעים לאוכל, ובכל זאת להאמין שנוכל לשמח את האורחים שלנו שלא מבינים עברית, לא מבינים על מה אנחנו מדברים, מחכים לאוכל שמתעכב מלהגיע במשך שעות עד שמגיעים לשולחן עורף. ובכל זאת הם עשו את זה, כי חני תמיד חייתה בתחושת שליחות. וכשהייתי שואלת אותה אחרי זה איך היה ליל הסדר, היה נהדר. רקדנו עם העולים החדשים וחייכנו אליהם וכולם היו מרוצים. חני עבדה עם אנשים שלא היה לאנשים סבלנות אליהם, כל מיני חולי נפש, שאנשים היו חושבים רק איך לא נפגוש אותם ברחוב, ועל הבית שלהם היו מתבייתים ובאים עם כל זה שהייתה מאוד לחוצה בזמן. הייתה עושה דברים תמיד ביחד עם השפיקה הכל. מעל הספה בסלון היה תלוי עבודה, הייתה תלויה עבודה. אני מרוב שאני לא עושה עבודות יד, אני לא בטוחה שאני יודעת איך לקרוא לזה. אולי קלעים? קלעים ממולאים כזה מבפנים?
חיסול
בבד. תודה. עבודה מהממת, שאת תחני, מאיפה זה זמן, את עובדת כמורה, הייתה מורה למחשבים, עבודה נורא קשה. כי תמיד אתה נבין יותר מהמורה. תמיד יש כאלה שיש להם המון זמן למחשבים, והם כאלה שעות ביום, והיא המורה עם 10 ילדים, צריכה למצוא זמן לדעת קצת יותר מהם. אז מאיפה יש לך זמן לעשות את זה? מהנסיעות לעבודה באוטובוס. היא הייתה נוסעה ועושה כל פעם בישיבה איזה עוד חלק, ובבית מחברת חלק לחלק, עד שהייתה איזה עבודת מופת כזאת. אבל זה לא קשור לרעיון המרכזי שאני רוצה להגיד, שהיא חייתה תמיד בתחושת שליחות ובתחושת נתינה. ויש לי תחושה שהקדוש ברוך הוא פנה לנשמה שלה ואמר לה שאולי זה ייקח לי עוד 5 דקות, טוב, אולי זה עוד חריגה קטנה. אחרי שהם נרצחו, אז כל מיני גלים טובים, גלים של קידוש שם שמיים, התגלגלו בעולם. לדוגמה, אי אפשר היה להחזיר את אבא ואת אמא ואת האח שוב האלה, שנדמה לי בן 8-9, ילד חמד, אי אפשר היה להחזיר אותם. אבל כחברה אנשים חשבו מה אנחנו כן יכולים לעשות. אז למשל האוטו יצא מכלל שימוש בזמן הירי, ואיך אמרו הילדים שהיו בתוך האוטו? נסעו כל המשפחה לשבת, אמרו הילדים גם אם האוטו היה נוסע בחיים לא ניכנס לא לאוטו הזה ולא לאוטו כמו מרוב הטראומה והזיכרונות. אז מישהו פנה לחברות להשכרת רכב וביקש אם אפשר לתת איזה רכבים בחינם, היו שם כבר 2 ילדים שנוהגים, אולי אחד בן הגדול בוודאי כבר נהג, פתאום אין אוטו, לפחות אוטו אנחנו יכולים לספק להם. המישהו שפנה זה גיסי, איש עסקים שמכיר את חברות הרכב, גיסי עובד בביטוח, והוא יודע שזה אנשי עסקים משופשפים ואיך להגיד, דואגים טוב מאוד להרוויח מהעסק של השכרת הרכב. ואנשים אמרו לו, כך בחינם לכמה זמן שאתה רוצה. מדובר בנהג צעיר שאין אבא שישב על ידו לרסן אותו, בנהג שעבר טראומה קשה מאוד כי הוא נשאר בלי הורים, הוא נשאר ראש משפחה בגיל 19, הוא נשאר ראש משפחה, ואומרים לו, קח רכב לכמה זמן שאתה רוצה, חברה אחרי חברה. גיסי היה המון מזה שאנשים קשוטים במרכז הארץ מסתכלים על המתנחלים מפסגות ומוכנים לתת כזאת נתינה. זו דוגמה לגלגול של דברים טובים שהמוות גרם בעולם. עוד דוגמה, יום אחד אני מקבלת סמוך לשבעה, אני מקבלת טלפון באיזה עברית רצוצה במבטא אנגלי ממישהי מארצות הברית, אל תשאלו אותי איפה, כי בשבילי זה הכל אותו דבר שם. והיא אומרת לי, אנחנו קהילה בארצות הברית רוצים לאמץ את משפחת דיקשטיין, ואנחנו לא יודעים ממי לדבר ולהגיד שאתם רוצים באמת, ברצינות, לא רק שנה, שנתיים עד שכולם ישקפו אותם, עד שהקטן שהיה אז בן 2 יגיע לחופה, עד אז הקהילה שלנו, היא אומרת לי כך. אנחנו רוצים, אנחנו יודעים שהיינו צריכים להיות בארץ בעצמנו. אנחנו מרגישים לא טוב מזה שאנחנו יושבים בארצות הברית. אנחנו רוצים לפחות לעשות את המעט הזה. זה לא קידוש שם שמיים, שיהודים בחוץ לארץ ירגישו שזה לא באמת מקומם, שירגישו שהם צריכים להתנצל על זה שהם לא עולים לארץ. הנה עוד קידוש שם שמיים שהתגלגל דרך העובדה שהיה מוות. אז דברים נחסרו מאיתנו, חיים של 3 אנשים צדיקים, אבל דרך זה הרבה דברים טובים וחיוביים התגלגלו בעולם. הבאתי רק 2 דוגמאות. יש לי תחושה שהקדוש ברוך הוא פנה לנשמתה של חני ושאל אותה, האם היא מוכנה לקדש שם שמיים? והיא אמרה הנני, והוא אמר אבל במסירות נפש, והיא אמרה הנני, והוא שוב שאל והוא אמר המחיר יהיה גבוה, והיא אמרה הנני, כי זה היה תמצית חייה, היא תמיד חיפשה איך עוד לעשות טוב. נורא אהבנו להיפגש איתם, לארח אותם ולהתארח אצלם, הם עושים את זה הרבה. והיא הייתה אומרת לי לפעמים, טוב, זה לא חוכמה שנערך אתכם בסעודת פורים ואתם תערכו אותנו, אתם צריכים לארח אנשים נזקקים ואנחנו צריכים לארח אנשים נזקקים, זה שנחמד לנו ביחד אז אנחנו צריכים להיפגש. תמיד התחושה איך לקרב רחוקים, איך לשמח אנשים שחסר להם. אז ברור לי שפה הקדוש ברוך הוא בא ואמר לה, כי יצא הרבה טוב, הרבה קידוש של שמיים עם מחיר מאוד גבוה, וכמו תמיד היא אמרה כמובן. ואז היא באמת הלכה לשליחות הזאת האחרונה שלה, ואני משתדלת להמשיך ולגלגל את הטוב דרך זה שאני מדברת עליה ומספרת עליה. אז היא באמת כיבדה הורים, ואולי לכן הגיעה ל-42 שנה, אולי נקצב לה פחות, אולי באמת זה העריך את חייה, מי יודע מה נקצב בכל אחד, מה הקדוש ברוך הוא חייב לנו? הקדוש ברוך הוא פעם ממוצע חיים של אנשים היה 40 שנה וכולם אמרו הכל בסדר. היום אדם נת בן 40, יש לנו טענות לקדוש ברוך הוא, למה? מה הוא חייב לנו? בגלל שהוא נתן לנו יותר שחרור של הרפואה ויותר ממוצע חיים עלה, אז כבר נבוא לך בטענות על מה שהוא נותן? תודה על כל שנה, תודה על כל יום ועל כל רגע. בכל אופן, מול הדבר הזה של כיבוד הורים, עושים ישראל, שבוודאי היה נכון והיה כאן, מול זה יש לנו פה עוד גורם, גורם של קידוש שם שמיים, שנוצר דווקא דרך לקיחת החיים. אז באמת אותה אמירה שהתנור מחמם תמיד נכונה, אותה אמירה שהמצוות האלה מוסיפות ועשר בשביל שתתעשר, זה תמיד נכון, כמו שלמדנו פה על ערכם ומה גורם מצוות המעשרות. זה שיש לפעמים אנשים שמעשרים ולא מתעשרים, זה בגלל שעוד גורמים משחקים בתמונה הכללית, ולכן התוצאה הסופית היא לפעמים נראית אחרת ממה שהיינו מצפים. יהי רצון שנזכה למסור תמונות ומעשרות לא לפח ההשפעה, אלא לכהנים, לעובדי השם, שנזכה לארח בביתנו את אנשי הרוח, כבוד הסיכתות שלהם, שנזכה למפגש הקרוב שירומם אותנו, שנזכה לישועות ונחמות במהרה בימינו.
ומאוד יוכל להעניק לנו אמונה וביטחון. קצר, נאמר לנו בפרשת השבוע על פרעו שהוא מקבל את עשרת המכות, על זה שהוא לא שלח את עם ישראל מארץ מצרים. שואלים חז"ל שאלה מאוד עקרונית, למה הוא היה צריך לקבל עשר מכות? היה מקבל מכה אחת אחרונה, מכת בכורות, והוא היה נפגע מזה, הוא היה פוחד על נפשו, וכך היה, עם ישראל היו יוצאים ממצרים. למה הקדוש ברוך הוא משך אותו והכביד את ליבו בעשר מכות? ועל זה אומרים חז"ל, יש כלל שאומר, אדם שקלקל דבר חייב לתקן את מה שקלקל. פרעו קלקל בעם ישראל את האמונה שלקחנו את זה לאבותינו. על ידי מה הוא קלקל? בזה שהוא העביד את עם ישראל בעבודת פרך וגזר גזרות קשות כל הבן הנילות, היאור התשליחון. ועבודת פרך, מהבוקר ועד הערב לעבוד קשה, עד כדי כך שממש העבודה הלכה והתגברה, שעם ישראל אמרו, קצה נפשם. מה זה קצה נפשם? הם באו לידי ייאוש, הם רצו כבר להתאבד ולמות, ולא היה להם במה לאחד מרוב העבודות הפרך שגזר עליהם פרעה. ומה גרם פרעה? פרעה גרם שהאמונה בקדוש ברוך הוא נחלשה, קצה נפשם. אמר בורא עולם, פרעה רשע, אתה גרמת לבניי שהאמונה תתערער, חייך, אתה תביא אותם לידי אמונה שלמה בבורא עולם. ועכשיו, איך מביא הקדוש ברוך הוא את האמונה והביטחון לעם ישראל? על ידי שנותן לו את המכות. מכה ראשונה, מכת דם. ברגע שהם מקבלים את הדם, מכת הדם, ואותו מצרי פותח את הברז ויורד לו דם מהברז, ורוצה להשקות את הגינה ואת השדה והשקיה בדם, הוא מזדעזע. בא יהודי, פותח את אותו ברז ויוצא ממנו מים מי עדן. אז האפליה וההפרדה הזו בין עם ישראל למצרים מביא את עם ישראל לאמונה בקדוש ברוך הוא. והאמונה מתחזקת בעוד מכה ובעוד מכה. צפרדע, כל הצפרדעים מכה צפרדע בארץ מצרים. בארץ גושן לא נמצא שום צפרדע, ונחילות נחילות של צפרדעים באים למצרים, לתוך הבתים שלהם, בתנורים שלהם, במעין שלהם. הם אוכלים אוכל ושותים מים יחד עם צפרדעים. ובארץ גושן, באותו מקום, איפה שנמצאים עם ישראל, אין שם בלא צפרדע אחד. ההפרדה הזו של המכה מביאה לעם ישראל ביטחון. כך עם כל המשך המכות של קינים, ערות, דבר וכן הלאה. אמר בורא עולם, בניי, תאמינו בקדוש ברוך הוא, ואז אתם תזכו לניסים ונפלאות. והאמרה הזו, מה שאנחנו קוראים בפרשה, זה דבר שנותן לנו חיזוק לאורך כל החיים שלנו. אדם שמאמין זוכה לניסים. מספרים סיפור בגמרא על רבי חנינא בן דוסא. היה רבי חנינא מאוד עני, עני מרוד, והיה מסתפק במועט. אומרים חז"ל, הוא היה מסתפק בחרובים מיום ראשון עד יום שישי. אומרת הגמרא שרבי חנינא מראש היה מסתפק במועט והיה כל כך עני מרוד, כל העולם ניזון בזכותו של רבי חנינא. מרוב שהוא היה מצומצם והיה מסתפק במועט, כל העולם היה ניזון בזכותו. והנה, מרוב שהיה הבית שלו דל ועני, בערב שבת, שכולם היו מכינים את הלחמים ואת החלות לכבוד שבת, אשתו של רבי חנינא מרגישה שמכל התנורים יוצא מהארובות עשן, כולם עופים ומתכוננים לכבוד שבת, והיא ממש הלב שלה התכווץ למה היא לא זוכה. מה עשתה? לקחה קוצים, שמה בתוך התנור שהקוצים יישרפו ומהארובה יצא עשן, בכדי שכולם יראו שאולי גם היא אצלה גם נאפה לחמים לכבוד שבת. השכנה שהייתה גרה לידה ראתה שיוצא עשן וריח מהתנור של רבי חנינא ואשתו, באה ורצתה לבדוק מה היא הופעה, יודעת שאין לה שום דבר, דפקה בדלת, והנה מתפרצת אליה ואומרת לה, אני מריחה פה ריח של מאפה. פתחה את התנור והנה נגלה לעיניה תבניות מלאות חלות ולחמים לכבוד שבת. אומרת אותה שכנה לאשתו של רבי חנינא, בואי תביא את המרדה, וזה הם שמוצאים את הלחמים מהתנור, ותוציא את החלות ואת הלחמים, הם כמעט הולכים להישרף. אומרת אשתו של רבי חנינא, כן, אני בחדר, אני מחפשת את המרדה להוציא את הלחמים. ושואלים חז"ל שאלה, קרה נס, לא היה לה בתנור שום דבר, והנה השכנה פותחת את התנור ורואה חלות ולחמים. איך אשתו של רבי חנינא אומרת, אני מחפשת גם את המרדה. ועל זה עונים, אומרים חזל, אשתו היה לה את האמונה, והיה לה ביטחון בקדוש ברוך הוא, שיעשה לה נס, והיא לא תשפיל את עצמה לפני השכנה, והיא לא תיעלב, לא תיעלב לידה. ויהיה לה נס בהתמלא אתנו בנחמים וחלום. אז אומרים, זה שהיא חשבה, והיה לה את הביטחון, הקדוש ברוך הוא זיכה אותה בנס. וזה הסיפור הזה, שיש סיפורים בגמרא, זה נותן לנו ללמוד לקחים במוסר השכל. זה מלמד אותנו ומחזק אותנו. אדם שיש לו אמונה וביטחון במה שהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו בניסים. כמו שראינו שעם ישראל, מתי כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו? אחרי שהיה להם את האמונה בקדוש ברוך הוא ויאמינו, אז זכו לניסים של קריאת ים סוף והמשך של יציאת מצרים. ופה זה צריך לחזק אותנו בחיי יום יום שלנו. אדם צריך לחיות את החיי יום יום, את החיי הרגע, באמונה וביטחון. ומעניין שקראתי להכין את השיעור, יש שאלה, מה ההבדל בין אמונה לביטחון? מה ההבדל בין אמונה לביטחון? יש הבדל קטן מאוד, אבל יש הבדל. ועל זה עונים ואומרים, אמונה, כל אדם יש בו אמונה. כל אדם מאמין. ובמה אדם יכול להאמין? אדם יכול להאמין במזל שלו. אדם מאמין בגורל שלו. אדם, יש אנשים שמאמינים, כוחי ועוצם ידי, ההשתדלות שלי, הכוח שלי, העוצמה שלי, מאמין בזה. אם הצלחתי, זה הוא. ואם נכשל, זה גם הוא. אבל הוא מאמין בעצמו. מאמין במזל העיוור שלו. זה המזל שלו. זה אמונה. ביטחון זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. אדם יהודי צריך להאמין שהכל מהקדוש ברוך הוא. והביטחון בבורא עולם, כמה שאדם יותר פותח בבורא עולם, בכל רגע, בכל דקה, כתוב, אדם לא נוקף אצבע למטה עד שלא מכריזים על זה בשמיים למעלה. לכאורה נראה לנו, מה זה נקיפת אצבע? נקיפת אצבע, נוקפת אצבע, רוצה נוקפת, לא רוצה לא נוקפת. מה, יש בזה כל כך צריך להכריז בשמיים? זה משהו גורלי, נקיפת אצבע? ועל זה אמרו אחד הרבנים, המרצים אמרו, כן, נקיפת אצבע, זה הכריזו בשמיים שהאדם מסוגל לנקוף אצבע. השם יצילנו, כמה אנשים יש בבית לוינשטיין שלא יכולים לנקוף אצבע. השם יצילנו. אז נקיפת אצבע זה מתנה, זה ביטחון, אדם לא נוקף אצבע למטה עד שלא מכריזים על זה בשמיים למעלה. אז אנחנו אומרים, כמה שאדם יותר בוטח בקדוש ברוך הוא, זוכה לניסים. ואם נחזור עוד הפעם, שכתוב בפרשה על פרעו שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. אז מה השם, השם פרעו שהוא מקבל מכות, אם הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו? ועל זה עונים המפרשים, לא היה לו זכות לחזור בתשובה. לא היה לו את הזכות, מרוב שהוא היה רע ומרוב שגזר גזרות קשות, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו את הזכות לחזור בתשובה. ואנחנו אומרים, כמה אדם צריך שיהיה לו זכות להתעורר ושיהיה לו את האמונה וביטחון בהשם. הרב זילברשטיין, הוא רב ברמת חנן בבני ברק, מספר סיפור מאוד מעניין. הוא אומר שהוא פעם לקח מונית וראה את הנהג המונית שנוסע, וראה אותו מאוד עייף ותשוש, והוא היה אחד שלא שומר תורה ומצוות. הרב זילברשטיין הגיע עד הבית שלו, עד לאן שהוא רצה, ואמר לנהג, אתה נראה לי מאוד עייף, אתה רוצה לבוא אליי הביתה לשתות, לאכול משהו? הנהג הסתכל עליו ואמר, אני אבוא ואני אוכל ואשתה, מה עם הפרנסה שלי? אני צריך לעבוד, אני נהג מונית. אמר לו הרב זילברשטיין, אני עושה איתך עסקה, תשאיר את המונה דלוק והמונה ימשיך הלאה לדפוק לפי המחיר, ותבוא אליי, תאכל, תשתה, ואתה לא תפסיד את השכר שלך ואת העבודה שלך. אותו רגע אמר הנהג, מה אכפת לי, אני אעלה, אוכל לשתה, בינתיים המונה עובד, ואני לא מפסיד שום דבר. עלה לבית של הרב זילברשטיין, אכל ושתה, והרב זילברשטיין אמר לו, ברשותך, אולי עוד 5 דקות תניח תפילין, עוד יש זמן לפני השקיעה תניח תפילין. הניח אותו נהג מונית תפילין, ואחרי שהניח תפילין ירד למטה למונית, ראה בדיוק כמה יצא הסכום של המונה בזמן שהוא היה אצל הרב, והרב הוציא כסף ושילם לו בדיוק, זה היה לו עושה 150 שקלים. נתן לו את הכסף, אמר לו, זה שכרך שלא תפסיד שום דבר מהעבודה שלך. אותו רגע שקיבל הנהג את הכסף, הסתכל על הרב ואמר, אמר, אתם הרבנים כאלה אנשים? כל כך היה אכפת לך ממני, קודם כל שאני אוכל ואני אשתה ושאני אניח תפילין, אני רוצה להתקרב לאנשים האלה ולדת ולתורה הזו ולהלכות האלה, שמה שגרמת לי עכשיו ומה שעשית, עם כאלה אנשים אתם. אז אומרים, באותו רגע אומר הרב זילברשטיין, לאדם הזה הוא ראה את הדברים, היה לו זכות להתעורר ולחזור בתשובה. זאת אומרת שאם אנחנו מתעוררים באיזשהו דבר, אנחנו מקבלים על עצמנו איזה דבר, יש לנו את הזכות מאיזה אמא, מאיזה סבתא, מאיזה אמא של סבתא, מאבותינו, שיש לנו את הזכות להתעורר לתשובה. אבל מה שבמיוחד רציתי לצאת עם מסר ולחזק אותי ולחזק אותנו, בעניין של ביטחון ואמונה. נשים יקרות, כמה שאנחנו יותר נהיה עם ביטחון ונאמין שהכל מבורא עולם, אנחנו נקבל יותר כוח, נקבל יותר עוצמה, החיים שלנו יהיו יותר חיים קלים, ונוכל להתמודד עם כל דבר בחיי יום יום שלנו, שאנחנו יודעים שהכל מהקדוש ברוך הוא. לפעמים נראה רק דברים גורליים, זה משמיים. מה זה גורלי? איפה אני אגור, איפה אני אעבוד, אם אני אקבל את המשרה או לא אקבל את המשרה, אותם נשים, בחורות, בנות, עם מי תתחתן, מתי תתחתן, כל דבר שנראה משהו גורלי, זה נראה עם ביטחון ואמונה. אבל אנחנו צריכים להתחזק שכל דבר שיש לנו בחיי יום יום, אם הביטחון יהיה גבוה יותר, אז אנחנו נזכה לניסים גלויים יותר. מספרים על תלמיד אחד של הרב חפץ חיים, אני זוכר בדיוק את איזה רב, תלמיד של הרב, ורב גדול בא אליו התלמיד ואומר לו, רבי, אתה אמרת שבאמת צריך לפתוח, ובמה שאני בוטח יקרה לי נס. יש עכשיו איזה הגרלה ויש שחייה גדולה של 50,000 רובל, אני בוטח בקדוש ברוך הוא שאני רוצה לזכות בהגרלה. אבל מה? אני צריך לעשות השתדלות. מה השתדלות? השתדלות מינימלית, ללכת ולקנות כרטיס הגרלה. קנה אותו תלמיד כרטיס הגרלה, ובא לרבי ואמר לו, רבי, אני בטוח ומאמין שהכרטיס הזה יזכה בהגרלה ואני זוכה בזכייה. הסתכל הרב עליו ואמר, אתה בטוח? הוא אומר, כן, אני בטוח ואני מאמין בביטחון שלי בבורא עולם. אמר לו הרב, כמה זוכה? 50,000 רובל. אמר לו הרב, תן לי את הכרטיס שלך ואני אשלם לך עכשיו 25,000 רובל. אותו תלמיד הסתכל על הכרטיס, אמר, כך הרב אמר לו, נתן לו את הכרטיס. אמר לו הרב, מה? כל כך מהר ויתרת על 25,000 רובל? הלו זה שווה 50, אתה בטוח שזה שווה 50, איך כל כך מהר ויתרת? סימן שהביטחון שלך בכרטיס לא היה במעט האחוזים, אז אין לך את הביטחון, אז לא בטוח שאתה תרוויח בזכייה הזו. וזה היה מין מבחן שכמה הביטחון שלנו, עם ההשתדלות שלנו, כמה זה יכול באמת יחולל לנו ניסים. אנחנו באמת רוצים להתחזק, שיהיה לנו את הניסים בחיי יום יום שלנו, ולהתחזק כמה שיהיה לנו יותר ביטחון בכל דבר ודבר. אם זה נקיפת אצבע, ברור שבחיי יום יום, ולהסתכל את ההסתכלות שלנו,
אני אספר לכם דבר אישי ששבוע שעבר בשעות מאוחרות בלילה החלטתי שאני רוצה לעשות בצק לכבוד שבת ביום חמישי בערב ב-11 בלילה, והנה אני עושה את הבצק, והבצק יצא מאוד רך, אולי שמתי יותר מדי הרבה מים, והייתי צריכה עוד קילו קמח לעבוד את הבצק שיהיה יותר נעים לעבודה, ואני פשוט הולכת לארון של המצרכים ואני מתחננת ואני בטוחה ואני אומרת ריבונו של עולם שיהיה לי עוד קילו קמח בארון, כי אני צריכה את זה עכשיו לבצק. זאת אומרת, בדיוק אני אומרת לחיי היום יום בכל דבר קטן, זה נראה דבר אבסורד, אז מה, אז מחר בבוקר אני אקנה את ה... בכל דבר זה יכול להיות את הקילו קמח ואת הרצף עגבניות באותו רגע לספגטי, שאם יש לי את זה ואין לי את זה באותו רגע, בחיי היום יום לדברים הקטנים, כמה שיהיה לנו יותר אמונה ויותר ביטחון בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו נזכה לנפלות בעזרת השם, שיבוא משיח צדקנו ונתחזק באמונה וביטחון, ויבוא משיח צדקנו, אמן ואמן.
תודה רבה לאחותי היקרה, לרבנית ציון תאויל, שעקורה. ועכשיו אתם מוזמנות לעבודת יצירה, שזה מחולק בארבעה חלקים, שולחן אחד לאתי, שזה מובי למידת, פימו ממירב רונן, ואינבל צלופפים, ומעמיד לנייר טואלט. בבקשה.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. אבל אילו, 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 אבל אילו,